טוב, אנחנו דיברנו פעם הקודמת על תפילתו של שלמה לאחר בניית בית המקדש, כאשר אם נחזור בקצרה, שלמה מדבר על צרות שיכולות לקרות, אבל הוא לא מדבר בעצם על שום אופציה של חורבן. ודווקא הקדוש ברוך הוא, ובזה רואים את פרק ת' כביטוי, אפשר להגיד, לתהליך הנסיגה של שלמה, של הסיכון יותר מהסיכוי, אנחנו יכולים לראות פה איך שלו, כאשר אחרי תפילתו של שלמה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אתה באמת תלך לפניי, כאשר הלך דוד אביך, אז באמת אני אקים אותי את כסא מלכותך עד עולם, אבל אם חלילה לא יהיה כך, אז ויחרתי את ישראל בפני אדמה, ואת הבית והיה ישראל משל משנה בכל העמים, את עם ישראל שלח מעל פניי, וכו' וכו' וכו'. וכאן בפעם הקודמת, עצרנו למעשה בהקדמה של הנושא של איזושהי סיטואציה לא נעימה שקורית בין שלמה לבין חירם. בזה השארנו לשיעורי בית. אני חוזר על הפסוקים. פרק ת' פסוק י'. ויהי מקצה 20 שנה שבנה שלמה את שני הבתים, את בית השם ואת בית המלך, חירם מלך צור ניסה את שלמה בעצי הרזים ובעצי וירושים ובזהב לכל חפצו, אז ייתן המלך שלמה לחירם 20 עיר בארץ הגליל, ויצא חירם מצור לראות את הערים אשר נתן לו שלמה, ולא ישרו בעיניו, ויאמר מה הערים האלה אשר נתת לי אחי, ויקרא להם ארץ כבול עד היום הזה. אנחנו אם כן הזכרנו שיש לנו בצפון חבל ארץ מועצה מקומית שנקראת מה כבול, והמועצה המקומית הזאת היא היום גרים בה לא יהודים בעיקר, לא יודע אם יש בה יהודים, היא מיוחסת כאותה חבל ארץ, אבל זה פחות חשוב לענייננו. מה שחשוב לענייננו זאת השאלה, כמובן, מה פשר התקרית שעומדת כאן בין חירם לבין שלמה. כדי להיכנס קצת לסוגיה, אני רוצה להשתמש במאמר שכתב בזמנו הרב יעקב זיסברג מקרני שומרון, מקדומים, שרם הרבה שנים בקרני שומרון ולמד בקרני שומרון, והוא גם הכניס את זה יותר מאוחר לספר שלו, נחלת יעקב על מצוות יישוב ארץ ישראל, והוא דן בשאלה של אותם 20 הערים. כיוון שאחת השאלות שמעניינות בזמן הזה היא, כיצד ייתכן ששלמה ויתר על חלקים מארץ ישראל? כיצד ייתכן ששלמה נתן 20 עיר בגליל למי? לחירם, כן? הוא קודם כל מעלה פה נקודה מאוד מעניינת שמופיעה בספר דברי הימים, ובוא נפתח בספר דברי הימים ב' פרק ח'. בדברי הימים ב' פרק ח' אנחנו רואים שבניגוד למה שכתוב בספר מלכים, שמקץ 20 שנה אשר בנה שלמה את בית השם ואת ביתו, אז שלמה נתן לחירם 20 ערים, מה כתוב בספר דברי הימים? והערים אשר נתן חורם לשלמה, בנה שלמה אותם, ויושב שם את בני ישראל. יש פה דבר מאוד מעניין. לפי ספר דברי הימים, לא שלמה נתן לחירם ערים, אלא מי נתן למי? לא כולם ביחד. חירם הוא זה שנתן לשלמה 20 ערים. אז אם כן, זו כבר נקודה מעניינת. עכשיו שימו לב. אומר על זה הרב זיסברג, כן? כן, אומר הרב זיסברג, שימו לב, שהראשונים והאחרונים התקשו בסוגיה הזאת. הם התקשו למעשה בשתי שאלות. שאלה אחת פרשנית, ושאלה אחת, כלומר שאלה, הכוונה פרשנית במובן הזה, של סתירה בין ספר מלכים לבין ספר דברי הימים, ושאלה נקרא לזה הלכתית, כיצד ייתכן ששלמה נותן 20 ערים, או ערים בכלל, 20 ערים בגליל, כאשר יש לנו איסור של לא תכונם, כן? גם לא מצאנו שחזל ביקרו את זה. מה עושים רדק ורלבג? רדק ורלבג הם בעצם פותרים את שתי השאלות אחת בשנייה, והם בעצם אומרים, למשל רדק, אומר כי נתן חירם לשלמה ערים בארצו, והושיב שם בני ישראל כדי להתחזק בהם. שלמה גם כן נתן לחירם ערים בגליל, וזה היה כדי להחזק את הברית ביניהם. כלומר, לפי הרד"ק, בעצם הפסוקים במלכים ובדברי הימים משלימים אחד את השני. ובעצם יש כאן בעצם איזשהו חיזוק ברית, ויש כאן נתינה הדדית. זה קודם כל לפתור את הבעיה הזה. רק ספר מלכים מתרכז, כיוון שכמו שאמרנו הוא עוסק, אפשר להגיד בבעיה יותר עכשיו, במשבר, הספר מלכים מתרכז בנתינת הערים לחירם, וזה שחירם איננו מרוצה מהם, ואילו לעומת זאת ספר דברי הימים, הוא שאפשר להגיד באופן כללי, זה ספר שבא להאדיר יותר את מלכי בית דוד, הוא בא לצייר, להדגיש רק את הצד השני ששלמה קיבל מחירם ערים ובנה אותם וביצר אותם. אבל אם אנחנו מסנחרנים את שני הסיפורים הללו, אנחנו בעצם מגיעים לאיזושהי נתינה הדדית שהייתה ביניהם, שנועדה לחזק את הברית שלהם, כן? רק בפועל, איך אומרים, מתברר שהנתינה לא הייתה כל כך מוצלחת. ממילא, עכשיו, זה הרד"ק, זה מה שהרד"ק אומר. הרלב"ג מוסיף על זה, הסבר כי לא ייתכן למלך למעט את ארץ ישראל. כלומר, הוא אומר שבדרך של חליפין, של החלפת שטחים בין ארץ ישראל לשכנותיה, זה מותר, לא נסיגה חד צדדית וויתור חד צדדי, אפשר להגיד, כדי משיקולים כאלה ואחרים. ואז ממילא יוצא, שכפי שהרלב"ג גם מסביר, להודיע שאין ראוי למלך להמעיט ארץ ישראל, אלא אבל להרחיבה. כאשר יבוא ההכרח לתת ממנה, כלומר היה פה איזשהו הכרח, ראוי שייתן מה שיותר מעט התועלת. כלומר הוא גם אומר, שלמה בעצם כדי לחזק את הברית עשה את זה לא מרצון עמוק. ולכן הפסוק דווקא משבח אותו, שהוא נתן לחירם דווקא, איך אומרים, סחורה לא מי יודע מה מוצלחת, הוא נתן לו אדמות גרועות, אדמות זיבורית. בעקבות הפירוש הזה של הרד"ק והרלב"ג, אז הסיק הרב ראובן כץ, שהיה רב של פתח תקווה, שאין איסור לא תכונם אם למשל מדינת ישראל ושכנותיה, רוצות לעשות חילופי קרקעות, כן? להחליף קרקעות. ולפי זה אפשר, הוא אומר, לפתור את הבעיה של מכירת קרקעות לגויים במדינת ישראל, כי הוא לא דיבר על בעיות של שלום או של זוגיות של שלום, הוא דיבר על הבעיה ההלכתית, כיצד ניתן למכור קרקעות לגויים בארץ ישראל, כן? ואז הוא אומר שאם החוקה של המדינה תקבע בפירוש שמותר למכור לגויים קרקעות בישראל, בתנאי שבמקביל יהודים יוכלו לקנות קרקעות במדינות ערב, אז בתוצאה הזאת יש, אין כאן מחירה מוחלטת לצמיתות, אלא כל מחירה זה כמו חליפין, ואז אולי יהיה אפשר לפתור את הבעיה שלא תכונן. כן? באמת שזה נראה קצת דחוק, ובאמת היו פוסקים שדחו את העמדה הזאת. קודם כל זה השאלה, מה זה ההסכמה הזאת? זה לא, מילא אצל חירם ושלמה אולי זה היה 20 מול 20, ערים מול ערים, פה אתה מדבר על משהו עקרוני, לא על משהו מעשי, מי אמר שזה יתבצע, כן? וככה למשל באמת, אומר הרב עובדיה יוסף, כן? מה תועלת כשבאיזשהו משהו קולה, כן? אבל, וזה, איך אומרים, זה כיוון, כיוון מסוים. כיוון אחר היה בכיוון אחר, הוא עלה בדברי אברבנאל. תראו מה אברבנאל אומר, ואני מקריא את דבריו. אברבנאל אומר, לכן אחשוב אני ששלמה נתן לחירם בכל שנה חיטים ושמן, ואחרי שקילה את כל מלאכתו, ראה לתת לחירם עיירות מארץ הגליל, שלא שישתעבדו העיירות ההם לחירם, ולא שיהיה אדון עליהם, וישתעבדו בהם הדרים בהם אל מלך צור, כי יהיה שלמה בזה עובר על מצוות התורה, מצוות התורה. אבל יהיה עניין המתנה שבאותה עיירות יגבה בכל שנה ושנה החיטים והשמן אשר היה נותן אליו. והיו אם כן הפירות לחירם, ומשפט הערים ועדנותם היה לשלמה. כלומר, בעצם הוא אומר משהו כזה. הייתה סוג של התחייבות בין שלמה לבין חירם. הרי שלמה חייב כסף לחירם, נכון? חירם הרי נותן לו עצי ארזים, נותן לו עובדים, נותן לו זה. יש פה לצורך 20 שנה של בניית בבית המקדש ובניית ביתו של שלמה, זה היה דבר שהיה צריך המון המון תקציב. איך משלמים את זה? משלמים את זה כל שנה על ידי חיטים ושמן וכו' וכו'. ובשלב מסוים בא שלמה ואומר לחירם, תשמע, במקום שאני כל שנה אתן לך במזומן, אני נותן לך 20 ערים. לא אני נותן לך את הבעלות עליהם על הקרקע. אני לא נותן לך בעלות, אני לא מעביר את זה, זה לא עובר עכשיו לבעלות של מדינה אחרת. זה לא טריטוריה עם דגל אחר. עדיין דגל ישראל מתנוסס מעל הערים האלה. עדיין הערים הללו רשומות בטאבו, כחלק ממדינת ישראל ולא כחלק ממדינת צור. אלא מאי? שהכוונה שהוא נותן לו את הערים הללו במשמעות את התפוקה שלהם. כלומר, הערים, הכוונה היא, מדובר שם ערים שאמורות להיות שם עצים שנותנים נגיד שמן, כלומר זיתים או תבואות וכו' וכו'. אני חוזר לשיטת האברבנאל. מה שהאברבנאל בעצם טוען, שכל מה שמדובר פה על נתינת 20 ערים בספר מלכים, לא מדובר פה בכלל על מסירת קרקע. מדובר פה מה שנקרא על נתינת הפירות. כלומר, אתה נותן לו מה שנקרא סוג של החכרה. אתה מחכיר למישהו קרקע, הבעלות של הקרקע נשארת של שלמה, אבל הכוונה היא שהוא חירם, הוא זה שבסוף לא מרוויח מן הפירות, והוא יכול להיות שאפילו לא רק שהוא מרוויח, אלא מי שעובד שם, מי שמנהל את העסק, הכל זה מי? זה האנשים של
חירם.
זה האנשים של חירם, והרי קניין פירות לא כעניין הגוף, ולכן לפי זה, אז או שיהודים איבדו את השדות וטיפלו בעצים בשביל חירם, או שאפילו מי שטיפל בשטח זה היו אפילו עבדים של חירם שגרו שם. בכך הוא קודם כל מסביר את מה שקורה בספר מלכים. הוא אומר, עכשיו איך הוא פותר את הבעיה של ספר דברי הימים? הוא אומר, בספר דברי הימים הודיע שהעיירות ההם לא ישרו בעיני חירם. נכון? הרי ראינו בספר מלכים שהם לא ישרו בעיני חירם, אז מה עשה? חירם החזיר אותם לשלמה. זה הכוונה אשר נתן חירם לשלמה. לא כמו הפירוש של רלבג ורדק, שבעצם היה פה איזשהו חילופי קרקעות, אלא הכוונה שאותן אדמות ששלמה נתן לחירם, חירם לא היה מרוצה, ואז הוא החזיר אותם למי? לשלמה, ושלמה הוא בעצם עכשיו בנה אותם, ואיך הוא שילם אז לחירם? שילם לו לפי, כמו מקודם, באופן במזומן, כן? כלומר, מדברי אברבנאל בכלל לא עלה שום סיטואציה, וככה גם כן פרשו פרשנים נוספים, כמו המלבים ואחרים, שאמרו שאין פה שום סיטואציה של מסירת קרקע לגויים ואין בזה שום היתר. נגיד נקודה נוספת פה, יש כאלה שרצו להגיד, כמו תוספות, אולי חירם היה גר תושב, ולכן היה אפשר למסור לו קרקע, או שאיסור לא תכונם לא חל על גוי שכבר, שגר בכיבוד בחוץ לארץ, כן? רק אם הוא יגור פה בארץ, ויש עוד כמה וכמה פירושים בהקשר הזה. אבל באמת נראה שבאופן כללי, נראה שניתן אפשר להגיד, ליישב את זה על ידי זה, שבעצם המטרה של שלמה לא הייתה לתת קרקע, אלא המטרה של שלמה הייתה לשלם לחירם. וזה מוביל אותנו בעצם לנקודה נוספת. מתברר פה, למה הוא צריך לשלם לו כל כך הרבה? אפשר להגיד, טוב, הוא צריך לשלם לו, כי הוא בנה לו, כמו שאמרנו, את הבית 20 שנה. אבל מה שאנחנו ננסה להראות עכשיו, זה שהדברים הם מעבר לכך. ושימו לב לפסוק המעניין הבא. שלמה, כמו שאמרנו, הוא צריך לשלם, הוא נותן לחירם ערים וכו'. מתברר שחירם לא מרוצה. ואז כתוב בפסוק הבא, פסוק מאוד מוזר. וישלח חירם למלך, מה? 120 כיכר זהב. אם חירם כל כך לא מרוצה, ואולי לפי הפירוש של הברבנל, שהוא מאוד מסתבר, הוא אפילו מחזיר את הערים, היינו מצפים שיהיה כתוב פה ששלמה שילם לחירם, אבל פתאום מה כתוב? וישלח חירם למלך, לכוונה לשלמה, 120 כיכר זהב. 120 כיכר זהב זה המון, המון המון כסף, הדבר הזה לא כל כך מובן. אני רוצה לדלג שנייה על הפסוקים הבאים. בפסוקים הבאים מדובר על מס שאלה שלמה, זאת אומרת, יש לו באמת הרבה הוצאות, יש לו ערים שהוא בונה אותם, וכו' וכו' וכו'. ובהמשך כתוב דבר נוסף מאוד מעניין. ועוני עשה המלך שלמה, או יש צריך גורסים ועוני לפי חלק מהדקדקנים, ועוני עשה המלך שלמה בציון גבר, אשר את אילות, על שפעת ים סוף בארץ אדום. אנחנו מדברים פה עכשיו על איזה אזור? על האזור של אילת. באילת יש יציאה לים סוף, כידוע. חירם איפה נמצא?
נמצא
בצור. צור לא, אין לה גישה לים סוף, צור יש לה גישה לאן? לים התיכון. שלמה בונה צי, צי של אוניות שנוסעות בים סוף. כששתים בים סוף, לאן מגיעים?
הודו.
מה? לאן אפשר להגיע בים
לשווה?
מה?
לשווה.
הנה, זהו ים סוף. אתם רואים את המפה?
כן.
אפשר להגיע ל... הנה, פה זה ארץ ישראל למעלה. פה אנחנו מגיעים לים סוף, ומים סוף אפשר להגיע לערב הסעודית.
אולי אפשר להראות את זה עם גוגל מפות.
אפשר להגיע, לא, זה מספיק נראה לי. אפשר להגיע לתימן, אפשר להגיע לאתיופיה, לאריטריה, לסודן. כן? למה זה חשוב להגיע למקומות האלה? עוד שנייה ננסה לברר.
תימן היה בהרבה זהב, לא?
זאת שאלה טובה, מה יש בתימן או במקומות קרובים, כן? עכשיו בואו נשים לב, התשובה נמצאת בהמשך, וישלח חירם בעוני, כלומר יש פה שיתוף פעולה מקצועי, חירם הם יורדי, חירם הוא מלך צור, הצורים הם יורדי ים, מומחים בעוניות, מומחים בסחר ימי, אבל אין להם גישה לים סוף, לשלמה יש גישה לים סוף, והוא עושה צי בשיתוף פעולה עם חירם, חירם שולח באוניות, את עבדיו, אנשי אוניות, יהודי הים, עם עבדי שלמה, והם לוקחים זהב, באמת, הם לוקחים זהב, 420 כיכר, ומביאים אותו למלך שלמה, מאיפה?
אופירה.
אופירה. איפה זה אופירה? אופירה הכוונה היא ל... ארץ אופיר. מה זה ארץ אופיר? כן? אני מקריא לכם בוויקיפדיה. כתוב לנו בספר בראשית, יוקטן ילה לתלמודד וצ'אלה וכו' וכו' וכו', ומה?
ואת אופיר.
את אופיר ואת חבילה. כן? אנחנו יודעים שבמלאכים מופיע שמה לוקחים, ויבואו אופירה, וגם לוקחים משם 420 כיכר. יש לנו גם פסוק נוסף דרך אגב בפרק הבא, וגם אוני חירם אשר נשא זהב מאופיר, הביא מאופיר עצי אלמוגים הרבה מאוד, ואבן יקרה. אנחנו מכירים גם אצל יהושפט, יהושפט עשה אוניות תרשיש, ללכת אופיר על הזהב, הוא לא הלך כי נשברו האוניות בציון גבר. אנחנו מכירים גם בדברי הימים, יש שם 3,000 קרי זהב, מזהב אופיר, בדברי הימים גם כן מתואר הדבר הזה. עכשיו, איפה זה אופיר? כן? מהמקרא, כמו שאמרנו, אפשר לראות שמגיעים לאופיר דרך מה? דרך ים סוף. אז השאלה היא איפה זה? יהודי קוצ'ין, כן? מי אלה יהודי קוצ'ין? אתם מכירים יהודים מקוצ'ין?
כן.
כן, למשל, אשתו של הרב גור, הם יהודי קוצ'ין. אגב, יש לנו כפר לא רחוק מפה, לכיוון קדומים, כפר קוצ'ין גם כן. אבל זה קוצ'ין אחר. אז יהודי קוצ'ין היה להם מסורת שאופיר זה בדרום מערב הודו, שיש שם איזה מפרץ. יש כאלה שזיהו את זה גם כן באיזשהו... יש קהילת בני ישראל בהודו, קהילה נוספת של יהודים בהודו, זיהו אותה במקום אחר באזור של הודו ופקיסטן.
אבל יש שם זהב?
כנראה שהיה שם זהב. אחרים זיהו את אופיר עם אטלנטיס, אה? מה אתם אומרים? כן, אז יש כאלה זיהו את זה עם הפיליפינים, עם אוסטרליה, לא יודע איך הגיעו לשם, ואחרי שגילו את אמריקה, היסטוריונים ספרדים ניסו לזהות את זה באזורים באמריקה. אבל בספר היובלים, שזה באחד מן הספרים החיצוניים, כן? הוא מזהה את זה באזור של חצי האי ערב. כך כתוב בספר היובלים, ועבר ממול ארץ ערב אופירה. ובאמת הסברה המקובלת היא שאנחנו, שאופיר נמצאת באזור של חצי האי ערב, כלומר, או באזור של חצי האי ערב, ואולי באמת באזור הזה של תימן. למעשה, אפשר להגיד שבאופן כללי, מזהים את זה עם אחת משני הצדדים של ים סוף, או הצד של תימן, או הצד של אתיופיה. עכשיו, אני חוזר לסיפור המעניין הזה שמופיע כאן. מתברר שהברית, בין שלמה לבין חירם, היא ברית לא רק בשביל בניית הבתים, לא רק שיש פה אפילו חילופי תשלום לפחות. אני לא חושב שהיה חילופים, אני חושב שהפשט הוא כמו אברבנל, כן? אבל יש פה ממש נתינת תשלום לזה, יש תשלום הדדי אבל. והנה אנחנו רואים שיש מאמץ מאוד מאוד גדול של לבנות צי כדי להביא זהב, מאזור של כנראה חצי האי ערב. למה אני מספר לכם את כל הסיפור הזה מעבר לזה שזה כתוב כאן? כיוון שאנחנו קופצים לפרק הבא, אנחנו רואים שבפרק הבא, בפרק י', יש לנו סיפור על מישהי שהיא נקראת מלכת שווה. איפה גרה מלכת שווה?
שווה.
יפה מאוד. מלכת שווה גרה בשווה. השאלה אם היא גרה בשווה נח, או שהיא גרה בשווה מרחב. או שווה נח. ובכן, איפה זה שווה?
אתיופיה.
זאת שאלה מאוד מעניינת. כיוון שהיום היה חג הסיגד, כן? של יהודי אתיופיה, אז זה הזמן באמת לדבר קצת על אתיופיה, ואצל נוצרי אתיופיה יותר, נכון? לא יהודי אתיופיה. יש איזושהי מסורת, נקרא לזה ככה, שבעצם שווה זאת אתיופיה. לא רק שיש להם מסורת ששווה זה אתיופיה, אלא שאפילו שלמה המלך ומלכת שווה היה ביניהם איזשהו קשר שהוביל בסופו של דבר לכך שהמלכים של אתיופיה הם צאצאים של שלמה המלך, כן? שמלכת שווה היא ילדה את מנליק. שמעתם על מנליק? מנליק הראשון, על פי המסורת האתיופית, הוא מלך אתיופיה שמלך לפני כ-3,000 שנה, והוא, המנליק, הוא, לפי המסורת של האתיופים, הגויים, הוא הבן של מלכת המלך שלמה ומלכת שווה. טוב, אנחנו לא צריכים להתייחס יותר מדי לתיאוריה הזאת, אבל אולי כן כדאי להתייחס ברצינות להבנה, למחשבה, שבאמת שווה נמצאת באזור של אתיופיה. עכשיו, מדוע מלכת שווה מגיעה לבקר את שלמה? כן? התורה, הנביא מספר... מה?
שמע שהוא חכם.
ומלכת שווה שומעת את שמה שלמה לשם השם, ותבוא לנסותו בחידות. ותבוא ירושלים. זאת אומרת, אין ספק שמלכת שווה מגיעה מתוך הכרה עמוקה בחוכמתו של שלמה, והיא רוצה לראות את המדרגה המיוחדת של שלמה, שנדבר עליה בעזרת השם בהמשך, כשנדון קצת במלכת שווה בצדדים הרוחניים של הביקור. אבל, ופה אנחנו רוצים להגיד אבל גדול מאוד, גם היום, כאשר יש למשל קורטים הסכם שלום עם כל מיני מדינות, או כאשר יש כל מיני מפגשים אפילו רוחניים, חברתיים וכולי, הרבה פעמים מצטרפים למשלחת הדיפלומטית גם אנשי עסקים, כי אין סתירה בסופו של דבר בין זה שאתה בא מאתיופיה או מהאזור הזה לירושלים כדי לשמוע את שם השם, לבין זה שאתה גם כן מנסה לקשור קשרים כלכליים. ושימו לב, היא לא באה בי לירושלים לבד, אלא ותבוא ירושלימה במה? בחיל כבד מאוד, גמלים נושאים בסמים וזהב רב מאוד, ואבן יקרה. ותבוא אל שלמה ותדבר אליו את כל אשר עם לבבה, ויגיד לשלמה את כל דבריה, לא היה הדבר נעלם מן המלך אשר לא יגיד לה, ותר מלכת שווה את כל חוכמת שלמה והבית אשר בנה, ומאכל שולחנו, ומשם עבדיו, ומעמד משרתיו, ומלבושיו, ומשקה, ועולתו אשר יעלה בית השם, ולא היווה עוד רוח. היא מאוד מתפעלת, שוב, זה היבטים רוחניים שנתייחס אליהם בהמשך. ותומר אל המלך, אמת היה הדבר אשר שמעתי וארצי על דבריך ועל חוכמתך, ולא האמנתי לדברים עד אשר באתי ותרן העיני, והנה לא הוגד לי החצי, הוספת חוכמה וטוב אל השמועה אשר שמעתי, אשרי אנשיך, אשרי עבדיך אלה עומדים לפניך, תמיד השומעים את חוכמתך, יהי השם אלוהיך ברוך אשר חפץ בך, תתחל כיסא ישראל, באהבת השם את ישראל לעולם, ושמחה למלך לעשות משפט וצדקה. עד כאן החלק הרוחני. אבל שימו לב, אתם זוכרים כמה כסף נתן חירם לשלמה בפרק הקודם? מישהו זוכר? 120 כיכר זהב.
120.
יפה מאוד. עכשיו שימו לב, כמה, מה נותנת מלכת שבא לחירם? לשלמה. תיתן למלך מה?
120.
120 כיכר זהב. והיא עוד הוסיפה, ובשמים הרבה מאוד ואבן יקרה, לובך כבוסם ההוא עוד לרוב, אשר נתן מלכה, נתנה מלכת שבא למלך שלמה. פתאום, מה מופיע לנו בפסוק הבא? וגם עוני חירם, אשר נשא זהב מאופיר, הביא מאופיר, עצי אלמוגים הרבה מאוד, ואבן יקרה. ויעש המלך את עצי האלמוגים, מסעד לבית השם, לבית המלך, וכינורות ונבלים לשרים, לא וכן עצי אלמוגים ולא נראה עד היום הזה. מאוד מזכיר לנו את מה? לא בא כבוסם ההוא עוד לרוב. והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה, מלבד אשר נתן לה כיד המלך שלמה ותפן ותלך לארצה אי ועבדיה. מה עושה כאן בתוך הסיפור של מלכת שבא? אזכור של מי? של חירם. זאת נקודה שהיא מאוד מאוד מעניינת, וכתב על זה מאמר מאוד יפה, חוקר בשם ישראל בן שם, בשם, מאמר בשם מטרת ביקורה של מלכת שבא אצל שלמה. והוא אומר דבר מאוד מעניין, אנחנו רואים שמלכת שבא נותנת 120 כיכר זהב, שמים הרבה מאוד, ואבן יקרה. הוא עושה חישוב שמדובר פה על איזה כמות עצומה של מה? 4,000 קילו של זהב, לא כולל הבשמים, לא כולל המתנות. הוא שואל מדוע יש לנו פה התייחסות סמוכה למה? לחירם. והוא מעלה פה תיאוריה מאוד מעניינת ומאוד מסתברת. הוא אומר דבר כזה, האזור של אתיופיה מצד אחד ותימן מצד שני, זה אזור מאוד פורה במחצבים של זהב, סמים, כן? עכשיו, אזור פורה, יש שם מחצבים מאוד מאוד יקרים. איך מוכרים את המחצבים האלה? איך מעבירים אותם? צריכים...
תיירות מנהים.
או, אנחנו כבר מכירים מספר בראשית, שיש, כאשר מוכרים את יוסף, אז יש שיירות של סוחרים ישמעאלים, שלוקחים והולכים מנוסעים נכות, ולות, צורי וכו' וכו' וכו', והם הולכים מדרום לצפון. בעצם מה שהוא אומר, שהנתיב המסחרי שהוביל את הסחורות היקרות, מאזור חצי האי ערב מצד אחד, ואפריקה, הדרום אפריקה, החלקים הדרומיים של אפריקה, כן? למצד שני, לכיוון ערי ארץ ישראל, סוריה, צור וכו', היו עושים את הדרך על גבי גמלים, בדרך המדבר, דרך הסלע האדום, משם לנגב, לירושלים, ומשם לדמשק והלאה, הכל בדרך היבשה ועל גבי גמלים. זה בעצם הענף הכלכלי הבולט של שבטי הערבים, כן? ואנחנו גם יודעים היום, שבסופו של דבר, ברגע שנפתח הדרך, וממילא, ברגע שנפתח הדרך ימית, להובלת סחורות, כן? מהודו, ומדרום ערב, זה יכול לפגוע מאוד מאוד קשה במי? במי שמתפרנס מהעברת סחורות דרך היבשה. ובעצם יש פה מתח בין חירם, שמשתף פעולה עם שלמה לפתיחת ציר ימי של מעבר הסחורות, לבין מלכת שבא שהיא כנראה קשורה לאותו ציר יבשתי, כן? ולכן מלכת שבא לא רק באה מבחינה רוחנית, אלא יש לה גם אינטרס כלכלי, כן? והאינטרס הכלכלי הזה בסופו של דבר מביא אותה למצב שהאינטרס הכלכלי הזה מוביל אותה למצב כזה שהיא מוכנה לשלם המון 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 למעשה כדי לנטרל את הקו האוניות של שלמה. הנה שימו לב.
זה לא קצת מוזר שיש מלכה?
למה זה מוזר שיש מלכה?
כאילו היא השולטת. כאילו היא השולטת ולא אשתו של המלך.
מי אמר שיש שולטת?
יש לנו תופעות כאלה לא רק שם, היו כמה תופעות כאלה בהיסטוריה. כנראה שזה מה שהיה, איך אומרים, יכול להיות שהמלך מת, הייתה לו רק בת, והיא הייתה המלכה, כמו היום באנגליה, נכון? באנגליה יש מלכה, אין מלך, יש מלכה. בעלה הוא נשיא.
רב, אולי יש את המלך...
מה?
אולי המלך נשאר בשבא, אולי המלך נשאר בשבא, ורק יש את המלך, את ספינה עד שלמה.
נשמע מוזר, כן? שהמלך יישאר והמלכה, אולי הוא היה חולה, אולי הוא היה בעיה לו קורונה, ולכן הוא נשאר, ראה את הכל בזום. אני לא יודע, אין לי הסבר לזה, כן?
הרב,
כן.
שווה זה לא המקום שבו היו המחצבים?
כן, שווה זה המקום שבו יש מחצבים, אבל שים לב ש... לא מספיק, אתה מתפרנס לא רק מהמחצבים עצמם, אלא אתה רואה שמלכת שבא באה גם כן עם גמלים. כלומר, היה לה אינטרס לשמור גם על הציר של, של המסחר. המחצבים יכול להיות, הם לא רק משווה, הם משווה, הם מאופיר, הם מאזורים סמוכים, כן? ובכל מקרה, אתה רוצה לשלוט גם על כזה וגם על זה, והוא טוען, שהפסוק שכתוב בסוף, והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה, ותלך לה לארצה, היא בעצם הגיעה איתה להסכמה, הוא אומר, שימו לב, נמצא שהמלכה הגיעה לכלל הסכם עם המלך, מכאן ואילך אין לנו שומעים דבר על המסעות לאופיר, הקו הימי נפסק. כן, זאת אומרת, הוא רוצה להגיד שזה היה המהלך, דרך אגב, אותה טענה שהביא ישראל בן שם, טען גם עמוס חכם באחד משיעוריו שהוא הביא אותם ברדיו, נשתמרו במחברות שלו, אז הוא גם כן אומר דבר דומה, הוא אומר, הצורים היו עוסקים בעיקר במסחר ובדרכי הים, ובני שווה היו עוסקים בעיקר במסחר בדרכי המדבר, שווה היא בדרום ערב בסביבות תימן של ימינו, הוא מזהה את שווה איפה בתימן, כמו שאמרנו, יש כאלה שמזהים את זה או בתימן או בצד הזה של ים סוף, או בצד הזה של ים סוף, או באתיופיה. הסוחרים היו מביאים אליה סחורות יקרות מאוד וממזרח הרחוק, כלומר, שווה, לא רק המחצבים נמצאים בשווה, אלא המחצבים נמצאים אולי אפילו עוד יותר באזורים כמו הודו והמזרח הרחוק. בני שווה היו טוענים את הסחורות על גמליהם ומובילים אותם צפון הדרך הרב וירדן וסוריה. ודבר זה נותן לנו הסבר פשוט לביקורה של מלכת שווה אצל המלך שלמה, לשבחים שחלקה בדבריה, למתנות היקרות שהביאה לו, כן? היא בסופו של דבר מעוניינת, עכשיו הוא טוען שהיא ביקשה הגנה לשיירות האלה, כן? כמו שאנחנו אמרנו, לפי ישראל בן שם, זה לא רק לבקש הגנה, אלא זה להדגיש עוד יותר מזה, אולי לבטל את הסחר הימי שהיה. אז אנחנו לא יודעים שוב, הכל זה תיאוריות, אבל אנחנו יכולים די בוודאות, כשאם אנחנו עוזרים לפסוקים, אנחנו יכולים להבין ממהלך הפסוקים, ששלמה המלך הוא עוסק פה בסחר בינלאומי, הוא עוסק פה בתשתיות של דרכים, אם זה בנתיבי הים, אם זה בדרך המדבר, זה מוביל אותנו כמובן גם כן לתהילים, פרק איזה?
של יום העצמאות.
לא, לא, לא.
למה?
לא, אלא לתהילים פרק עין בית. בואו נקרא שוב את הפרק הזה. לשלמה, אלוהים משפטך למלך תן וצדקתך לבן מלך. ידין עמך וצדק ועניך במשפט. פה מדובר על הצד הרוחני של, של שלמה. על שליטתו, והוא רודה מן הנער עד הנער, וירד מים עד ים ומנער עד אף שארץ. לפניו יחיו ציים ועולבי אפר ילחכו. מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו. מלכי שווה וסווה אשכר יקריבו, ויחי ויתן לו מזהב שווה. כן? אנחנו כן רואים פה שהפרק הזה במפורש מקשר בעצם לעוצמה שעולה, ולעוצמה ולחיבור שיש אצל שלמה בין הצד הרוחני, כן? לבין הצד הגשמי, של אותו זהב שווה שיש כאן. אז אם כן, כל המהלך הזה אם כן, מחבר אותנו שוב, אם אנחנו חוזרים, לגדלותו, לייחודיותו של שלמה, ולקשרים שיש לשלמה עם מי, עם מלכת שווה מצד אחד, ועם חירם מלך צור מצד שני. אבל האם הקשרים הללו הם קשרים רק במישור החיובי, או רק במישור הכלכלי, התשובה היא הרבה יותר מורכבת. אני אחזור רק כדי לסיים את פרק ת', בואו נשים לב מה מתואר כאן. מתואר, אחרי שחירם נותן 120 כיכר זהב, מדובר, וזה דבר המס אשר העלה המלך שלמה לבנות את בית השם ואת ביתו ואת המילו ואת חומת ירושלים. המילו זה כנראה המילוי באמצע באוקף בין הר הבית לבין עיר דוד. ושימו לב, הוא בונה שלוש ערים, חצור, מגידו וגזר. ומתואר פה כאילו רטרואקטיבית שפרעו מלך מצרים הוא עלה וילכוד את גזר והישרפה באש ואת הכנעני יושב בעיר הרג, הוא נתן את השילוחים לביתו אשת שלמה. שלמה בונה את גזר, ובונה את בית חורון תחתון, ואת בעלת, ואת תמר או תדמור במדבר בארץ, ואת כל ערי המסכנות אשר היו לשלמה. הפסוקים הללו מדגישים פה שוב את המושג פרעו, את המושג מס, ואת המושג מה?
המסכנות.
כן. איזה אווירה זה נותן לכם? כשאתם קוראים על פרעו, מס, דערי מסכנות.
נותן ישראל במצרים.
מה? נותן תחושה בסופו של דבר של, של שיעבוד מצרים. למרות שכתוב מפורש שהוא לא שיעבד את עם ישראל. אבל שוב, זה כמו שאמרנו, מול הסיכול, הסיכוי והסיכון. יש פה איזושהי עוצמה גדולה מאוד, שמתקשרת לקשרים עם פרעו, לקשרים עם חירם, ולקשרים בפרק הבא עם מלכת שווה. עכשיו בואו נתייחס קצת לסיפור של מלכת שווה. קודם כל הייתי רוצה להתייחס לביטוי מאוד מעניין בחזל. אתם מכירים כל האומר דוד חטא אינו לטועה? ובכן שימו לב, לביטוי נוסף שיש במסכת בבא בתרא. זה לא המקום הכי מוצלח, אבל יש לנו במסכת בבא בתרא, אמר רב שמואל בר מחני, אמר רבי יוחנן, כן? אמר רבי יונתן, כל האומר מלכת שווה אישה הייתה, אינו אלא טועה. מה אתם אומרים? היא הייתה אישה או לא? מישהו שאל פה, היא הייתה אישה? מה פתאום? הגמרא אומרת, והמדרש מביא, אמר שם, כל האומר מלכת שבא אישה הייתה, אינו אלא טועה. מהי מלכת שבא? מלכותא דשבא. מה אתם אומרים על המדרש הזה? איך הבנתם אותו?
זה כאילו בא...
לא הבנו אותו.
אולי זה... אולי זה מדבר כאילו שכל ה... כמו שתרבות המערב מגיעה אלינו בימינו?
אז מה, מה זאת אומרת?
זה כאילו... לא יודע. זה בדיוק איך לפתח את זה מכאן.
איך קישרת את תרבות המערב?
למה לא מדבר עם הלכות, מדבר עם אישי.
למה?
עכשיו תראו את ההוכחה, תראו את ההוכחה של הגמרא. הגמרא אומרת, כתוב באיוב, ויהי איוב ויבואו בני האלוהים להתעצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם, ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא, ויען השטן ויאמר מה לפניו ושנה וכו' וכו' וכו'. כן? מביאים שם צריך פסוק מאיוב, כי שם כתוב, ותיפול שווה. נכון? כתוב, כשהוא הולך שם, אז כתוב, ותיפול שווה, שזה הכוונה מלשון שבאים, שבאים. אז הוא אומר, ותיפול שווה, זה, כן, זה מלכות עד השווה, כמו שיש במה? באיוב, יש לנו, בפסוקים באיוב, יש לנו גם כן תיאור של שווה. אבל זה מאוד מאוד מוזר, פה זה שווה, פה זה ותיפול שווה, פה זה מלכת שווה. מה הקשר בין ותיפול שווה לבין... אז למשל, עמוס חכם רצה להגיד כך. תראו דבר מאוד מעניין, משהו, זה תיאוריה מעניינת. הוא אומר, במשך הזמן חרבה מלכות שווה ונשתנו דרכי המסחר, ונשתכח הרקע הממשי של הסיפור מלכת שווה. ושווה הפכה בדמיון של האגדה העממית לארץ המצויה אי שם בקצה העולם במרחק של מהלך 7 שנים מירושלים. בסיפורי האגדה רבים סיפרו על מלכת שווה והמלך שלמה. כגון שלא באה מלכת שווה אל שלמה מרצונה שלה, אלא ששלמה הוא שהזמין את מלכת שווה לבוא אליו באיגרת שכתב לה. וציווה שלמה המלך את תרנגול הבר לשאת את האיגרת אל מלכת שווה. ועוד, העובדה שמלכת שווה היא אישה הביאה את מספרי האגדות לספר על קשרי אהבה וגם נישואין של המלך שלמה למלכת שווה. והדבר מפורסם, שמלכי ארץ מסוימת באפריקה, נתנו תוקף מלכותי לאגדה הזו, הכוונה לאתיופיה, וטענו שהם צאצאי הבן שנולד מלכת שווה ומלך שלמה, אמרנו מנלק, וככל הנראה אני כל יסוד ממשיל טענה הזו, וייחוד משום שבאמת שווה עתיקה היא בדרום ערב ולא באפריקה. עכשיו הוא אומר, מסתבר שכדי לבטל טענות מן אלו, אמרו אחדים מחכמי ישראל, כל האומר מלכת שווה אישה הייתה אינו לטועה, מה היא מלכת שווה? מלכות שווה. כלומר, לטענתו המדרש בא להגיד, אנחנו לא מדברים בכלל שבאה מלכה, הגיעו נציגים מלכותיים משווה, כן? והוא אומר את זה שזה אולי בא כפולמוס. הדבר אולי הכי מעניין, אבל בהקשר הזה, זה לראות, וזה נסיים, זה לראות מה כותב רש"י. אין לי פה רש"י, רק שנייה אחת, ספר מלכים. יש למישהו לפניו תנ"ך עם פירוש רש"י? כן?
יש לי.
שנייה אחת.
לבישתוק יש.
מה כתוב אצלך?
באיזה פסוק?
מלכת שווה, רגע, איזה פרק זה?
פרק יוד.
כן, שהוא נתן לה את כל חפצה. יש לך איזה משהו?
נתן למלכת שווה, נתינה זו אינה אלא לימוד חוכמה. כל חפצה, יש פה בסוגריים, בא אליה ונועל ממנה נבוכדנצר, והחריב הבית שעמד 410 שנים, בחלק או 12 שבטים, באריזל.
או, אז רש"י... בוא נעצור כאן. כל חפצה, הנה גם אצלי זה מופיע עכשיו, כל חפצה, רש"י שנפטר בשנת... רש"י שנפטר במאה ה-11, מצטט את הארי הקדוש, שחי במאה ה-16, כן? ומביא ממנו פירוש מאוד מעניין, נכון? זה דבר פלא, כיצד רשי מביא דברים ממי?
נערי.
מה ההסבר הפשוט? שכל האומר רשי אמר זאת, אינו אלא טועה. כלומר, זה נקרא גלוסה. מישהו כתב הערה בצד, בחומה שלו עם פירוש רשי, ובא בוחור הזצר, בא המדפיס, ומה עשה? והכניס את זה פנימה. או מישהו רצה להכניס את זה פנימה בשם הערה. שימו לב, אבל מהערה מאוד מעניינת, שיש איזושהי דעה בשם הארי, שבאמת מלכת שבא ושלמה, יש לנו, כמו שאמרנו, את המסורת של האתיופית, שמה? ששלמה ומלכת שבא, שלמה בעל מלכת שבא ויצא ממנה מנליק, שהוא הפך להיות המלך של אתיופיה. לפי מה שמתואר כאן, שלמה בעל מלכת שבא ונולד ממנה מי?
נבוכדנצר.
קצת מוזר מבחינה כרונולוגית, נכון? שהרי אנחנו מדברים שבית ראשון קיים 410 שנים ורק אז נבוכדנצר. כוונה אולי שיוצא ממנו והחריב הבית שם 410 שנים בחלק כל 12 שבטים, מהאריזה. קשה להבין את, את המדרש הזה, אבל ייתכן מאוד, או את הרעיון הזה שהארי, שמיוחס לארי, אבל שוב אפשר להגיד, מתבטא כאן מתח, האם המפגש אפשר להגיד, של שלמה, עם פרעו, עם חירם, עם מלכת שבא, עם, אם מישהו הזכיר פה, עם תרבות המערב, כן? עם העולם הגלובלי, עם הכפר הגלובלי, כאשר אומנם ארץ ישראל מצאת במרכז, עם מסחר גדול וכו' וכו' וכו', האם הדבר הזה מביא סיכוי, סיכוי להשפיע על אומות העולם, ולכאור הסיכוי הזה גדול, הנה אנחנו רואים שחירה מתפעל ומברך את שם השם, אנחנו רואים שאפילו מלכת שבא, מהללת ומשבחת את הקדוש ברוך הוא בא לשם השם, הכל, שם השם מוזכר פה המון המון פעמים, אבל האם זה חולף ומתחת לפני השטח בסוף מבעבע ומבצבץ כל הצדדים של בת פרעור, כל הצדדים של הרי מסכנות, כל הצדדים של הגויים, של הצידונים ושל הצדדים הללו, שבסופו של דבר אפשר להגיד, הם בסוף מחריבים את בית המקדש. אפשר לפרש את זה, לא שבאמת יש כאן תיאור ששלמה בעל מלכת שבא ויצא ממנה נבוכדנצר, אלא שהמפגש הזה שעל פניו נראה כסיכוי, בסוף מתברר במבט ארוך טווח, מתברר בסוף כסיכון, שהוביל בסופו של דבר לחורבן בית המקדש. כלומר, ההשפעות הגדולות הללו, הם הובילו בסופו של דבר להשפעות שליליות, ולא רק להשפעות חיוביות. זה אולי אפשר לפרש בכל המהלך הזה. אז נסכם כן מה שראינו היום. ראינו היום בעצם, שנייה אחת, ראינו היום את הפריצה הגדולה של שלמה לעבר המסחר, גם הימי, גם היבשתי, גם המפגש הזה עם, בכלל עם... אפשר להגיד העוצמה הכלכלית שיש, הסיכוי שיש בזה והסיכון שיש בזה, כן.
אולי אפשר כאילו לבדוק אם זה יש את זה בכתבי הארי, או כאילו, קיצור, כתבי הארי.
יכול להיות שיש את זה בכתבי הארי, אני מעריך שיש את זה בכתבי הארי, זה מובא פה שזה בשם הארי, רק ברור שזה לא מרשי, כן?
זה כן.
טוב רבותיי, אבל בזכות שמישהו הכניס את זה לפירוש של רשי, אז גם מי שלא בקיא בכתבי הארי עצמם, הרבה פעמים מגיע לזה כבדב, ככה, איך אומרים, בצורה כזו או אחרת. אז נעצור כאן רבותיי, שיהיה חודש טוב.